אפשר להתחיל, אני מבין. השיעור הוא כמובן לעילוי נשמתם של שני צדיקים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, והם רבי יצחק גרוסברגר, השם ייקום דמו, שנרצח באושוויץ ביוד באייר, ולעילוי נשמתו הטהורה של גינטר גוטשלק, שעזב אותנו בי"ז באייר בשנה שעברה. ערב טוב לכל המשפחות היקרות, לאיציק גולן, למשפחת גוטשלק האהובה. ואנחנו נדבר כחצי שעה בדבר הקשר המיוחד הזה שיש בין מי ש... בחייו מימש את היותו של עם ישראל המבוזה שבעמים, המושפל שבעמים, ובין אותה האישיות שמתוך האומה הצוררת הפך להיות לקידוש השם גדול לעיני ישראל ולעיני העולם, גינטר. הייתי רוצה להתחיל משאלה שהיא לכאורה לא שייכת לנושא בכלל. וזה הערה של הפילוסוף הצרפתי ממוצא יהודי, הנרי ברגסון. ברגסון, שהיה באמת פילוסוף גדול, ואני כאן לא בא עכשיו לספר בשבחו, אמר שלנצרות יש יתרון על היהדות. וזאת מדוע? משום שהיהדות מדברת על אלוהים שמתעניין אך ורק בעמו, בעוד שהנצרות הרחיבה את התחום לעולם כולו. טוב, הדברים האלה הם לא נכונים בעליל ובצורה בוטה ביותר, וזאת. כל מי שקצת מכיר יהדות וקצת מכיר נצרות, יודע שזה בדיוק ההפך הגמור. שהרי, היהדות מדברת על בחירת עם ישראל מבין העמים, כדי להיבחר, צריך להיבחר מתוך רקע, מתוך משהו. לא נבחרים סתם. אם כן, הנחת היסוד המייסדת את היהדות, זה קודם כל להנחת היסוד האוניברסלית. ולא עוד, אלא שבראשית הקמת האומה נאמר ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה לא איזשהו תוכן שהגיע מאוחר בהיסטוריה, זה משהו ראשוני. ולא עוד, אלא שאנחנו אומרים בכל יום, פעמיים באהבה, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל האומות. ככה רש"י מפרש את הפסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, בעקבות הספרי. וגם נאמר במפורש בספרה על הפסוק, אם לא יגיד ונשא אבונו, אם לא תגידו אלוהותי לאומות העולם, אני פורע מכם. כך שאנחנו מבינים שליהדות יש מסרים אוניברסליים מאוד מאוד ברורים שחלק ממהותה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא שולח את יונה הנביא נגד רצונו להחזיר בתשובה את אומות העולם. וגם אחר כך אנחנו מוצאים אצל גדולי חכמי ישראל בימי בית שני, הלל הזקן, שאומר שצריך לאהוב את הבריות. הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות. מה זה הבריות? זה כל העולם כולו. וגם אחר כך, מימי התנאים, אנחנו מוצאים את רבי עקיבא, שגדול התנאים שאומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. וכן הלאה, אז אם כך, קצת תמוע מה שאומר ברגסון על היהדות, כמו כן גם תמוע מה שאומר על הנצרות, הרי עבור הנצרות, הישועה שייכת רק לנוצרים בלבד. כלומר, אין שום אפשרות למי שמחוץ לאמונה הנוצרית, שתהיה משמעות לחייו, בוודאי לא בעולם הבא. אין הישארות הנפש, אין גן עדן עבור מי שאיננו נוצרי, מחוץ לכנסייה אין ישועה. אז איפה האוניברסלי ואיפה הפרטיקולרי? אז ברור שברגסון טעה. אבל כאן אני רוצה להעלות שאלה, איך ייתכן שברגסון טעה? הרי איך יכול להיות שאדם, בכל זאת שמוצאו מן היהדות, והוא בעל השכלה רחבה מאוד, יכול לטעות ולחשוב שהיהדות היא איזה מין כת מסתגרת. והתשובה, בגלל שאף על פי שזה לא נכון מצד משנתה של היהדות, זה היה נכון מבחינת המציאות העובדתית של היהדות. עד תחילת המאה ה-20, אפשר להגיד עד אמצע המאה ה-20, היהודים היו חסרי משמעות בעולם. וגם כשהייתה ליהדות מה לומר, היא לא אמרה אותו, בגלל שהיהודים היו עסוקים בשתי משימות חשובות. המשימה הראשונה הייתה לשרוד. היינו במלחמת הישרדות מתמדת, לא ידענו לא מה יקרה מחר, לא ידענו מה יקרה היום. אז זה ברור שכשאומה נלחמת על הישרדותה המיידית בגלל הרדיפות, אי אפשר לתבוע ממנה את הטיפול בזולת, גם אם זה חלק ממהותה. אבל יש עוד נקודה שנייה, והיא שברגע שהיהודים קיבלו כן יחס טוב, את השוויון זכויות, את האמנציפציה על ידי המהפכה הצרפתית וכל מה שבא בעקבותיה, אז המשימה החדשה של היהודים הייתה להיטמע בתוך הנוף, להתבולל בתוך השטח. כך שברור שבמצב שבו היהודים היו צריכים להילחם על כניסתם, על כרטיס הכניסה שלהם לחברה הרחבה המודרנית, לא היה שייך לדבר על השפעה על העולם. והמצב הזה בעצם המשיך בתוך היהדות פנימה את המזימה שקמה נגד עם ישראל מאז ראשית הופעתו ועד ימינו אלה. והייתי רוצה בקצרה לעבור עכשיו לסקירה היסטורית של מעמדה של האומה הישראלית בעיני העמים לאורך הדורות. הארכיאולוגים מלמדים אותנו שהאזכור הראשון של עם ישראל מחוץ לתנך נמצא בכתובת של פרעו מרנפתח. מי הוא אותו פרעו מרנפתח? לא לגמרי ברור, הוא חי בתקופת השופטים. יש אומרים בזמן שישראל היו במדבר, אז זה כבר שאלה של קרונולוגיה. על כל פנים, האזכור הראשון של עם ישראל במהלך ההיסטוריה באיזושהי תעודה חיצונית לתנך, זה אצל אותו פרעה מרנפתח. נו, ומה יש לו לומר על עם ישראל? הוא אומר פשוט, ישראל עבד, זרע אין לו. כלומר, הדבר הראשון שאומרים עלינו בהיסטוריה זה שאנחנו לא קיימים. לא, תגידו שזה מקרה ארכיאולוגי, אבל בסדר, זה בכל זאת משמעותי. כביכול, העצם מנוכחותנו מזקיקה את הצורך לומר שאנחנו לא קיימים. הרבה יותר מאוחר, אני מוצא, אני לא רוצה פה לדבר כמובן על גניבת הזהות של הנצרות כלפי היהדות, שאומרת שעם ישראל הוא כבר לא עם ישראל, עד כדי כך שבכנסייה יש תפילה שמתחילה במילים, אנו ישראל עם קדושך, והם מתכוונים לעצמם. אז אם הם ישראל, אז מי אני? יש פה גניבת זהות. אבל הייתי רוצה פה לדבר על אחד מיורשיה של הנצרות שלא מדעתו. אני מתכוון לפילוסוף סרטר. סרטר גם צרפתי, ומיד אחרי מלחמת העולם השנייה, בתקופה שבה גינטר חיפש את דרכו, סרטר כתב חוברת קטנה, הרהורים בדבר השאלה היהודית, או הגיגים על השאלה היהודית. וזה ספר שמכוון להילחם באנטישמיות. כן, סרטר ראה באנטישמיות סוג של גזענות, והוא אומר שהאנטישמים הם אנשים רעים. מדוע הם אנשים רעים? בגלל שהם אומרים שהיהודים שונים מכולם. ועל זה אומר סרטר, זה לא נכון, היהודים לא רק שהם לא שונים מכולם, היהודים הם המצאה של האנטישמי, כלומר היהודי באמת לא קיים, זה האנטישמי יצר את היהודי. האמירה הזאת היא קצת פרדוקסלית, אבל דבר מאוד מעניין הוא שבעצם כדי להגן על עם היהודי, סרטר צריך להגיד שעם היהודי לא קיים, שזה בעצם יותר גרוע מאנטישמיות, לשלול את הקיום. הוא אפילו אומר דברים פרדוקסליים, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא העם העתיק בעולם. טוב, אחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים במיוחד, וגם יותר מאוחר, סרטר שינה עמדה, כי עם ישראל חזר לזירה ההיסטורית. גם בימינו חיים אנשים בתוכנו שמתכחשים לעצם קיומה של האומה הישראלית, אני מקבל למשל לשלמה זנד, שכתב ספר מתי יומצא העם היהודי, שבו הוא טוען שהעם היהודי בעצם לא קיים, וההוכחה, טוב שאתם יושבים על כיסאות, היא שהצטרפו הרבה מאוד גרים במהלך ההיסטוריה. אם כן, העם היהודי מורכב מגרים. אבל אם אני לא הבנתי, להתגייר זה להצטרף למשהו, לא? למשהו שקיים. טוב, זה לא משנה, כי הספר של שלמה זנד הפך להיות רב מחר אצל הגויים שצמאים להוכחות שהעם היהודי לא קיים. האחרון בסדרה הוא יובל נוח הררי, הסופר המוצלח, שהצליח להסביר שלעם היהודי אין משמעות בהיסטוריה, משום שהוא לא השפיע כלום. טוב, אני אפילו לא מנסה כעת להתווכח עם הטענות, מדוע הוא אומר שהעם היהודי אין לו שום משמעות במהלך ההיסטורי. זה מאוד אופייני אגב ליהודים, להצטרף, להטמיע את התוכן של האנטישמיות ולרצות לא להיות קיימים. עכשיו, כל הדברים האלה הם הביטויים ספרותיים, אבל הם הופכים להיות חמורים ביותר כשהם הופכים להיות כוונה ממשית להשמיד את עם ישראל. וזה בעצם היה השורה התחתונה, המסקנה של כל התרבות הנוצרית מערבית אחרי 2000 שנות קיומה ומעלה, שבעצם ראתה את הגשמת מאווייה באומה התרבותית ביותר של אירופה של המאה ה-20, גרמניה, ראתה את הגשמת מאווייה בהשמדה הפיזית, החיסול המוחלט של עם ישראל. מוכרחים לומר, והשאלות התיאולוגיות שזה מעורר, כי הרי אנחנו רואים שהנאצים כמעט הצליחו במזימה הזאת, והצליחו לפגוע משמעותית מאוד בקיומו של העם היהודי, 6 מיליון, אולי אפילו יותר מזה. והשאלות התיאולוגיות המפורסמות הן, איך זה יכול להיות, איך הקדוש ברוך הוא נתן לדבר הזה להיעשות? אמנם התורה מדברת על זה שיש זמן שבו ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. אכן כן. אנחנו יודעים, וגם בספר דניאל בפרק י"ב, פסוק א', מוזכרת האפשרות של השואה באחרית הימים. אבל מה שלא ברור, איך זה יכול להיות. נכון, הקדוש ברוך הוא הודיע לנו מראש שדברים כאלה ייתכנו. אבל למה הם ייתכנו? לא הייתי רוצה כעת להיכנס לכל הסוגיה הזאת, שהיא סוגיה טעונה מאוד, רק אני אזכיר שרבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, בספר מאמר הגאולה, דיבר במפורש על השואה. הוא דיבר על השואה כ-250 שנה לפני התרחשותה, כשהוא מסביר שלקראת פתיחת שערי שמיים, לקראת חזרת האור הגדול לציון, יש איזה רגע שלפני כן יש בו חושך גדול מאוד, כל החלונות של ההשגחה נסתמים, ואז יש עת צרה שלא הייתה כמותה, אומר הרמח"ל, אבל זה לא יהיה הרבה זמן. נכון, זה היה זמן קצר, אבל הזמן הקצר הזה היה משמעותי וקשה, ועליו נאמר, אמר דוד, כך אומר הרמח"ל, עליו אמר דוד, למה השם תעמוד מרחוק. אבל יחד עם זה, יש לנו הבטחה. וההבטחה, לכאורה היא נחמדה, אבל היא גונזת בתוכה גם איום. הכתוב אומר בפרשת בחוקותיי, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. לא מאסתים ולא געלתים לחלותם. להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא נכלה, ושזה ההבטחה שלו, זה סימן שאנחנו יכולים להגיע למצב של קרוב לכיליון. אבל הקרוב לכיליון הזה, מיד אחריו יש, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור, והארץ אזכור. זאת אומרת, שבעצם זה מאוד ברור, סכנה של שואה קיימת מיד לפני שיבת ציון. מי שמימש בחייו באופן ממשי את השבר הזה, הלא הוא, מי שאנחנו מתאספים הערב לזכרו, הלא הוא רבי יצחק רוסברגר, השם ייקום דמו, שנרצח ביוד באייר באושוויץ. אבל דווקא מתוך המצב הזה, שבו עם ישראל הגיע ליראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, דווקא מתוך המצב הנורא הזה, קמה האומה לתחייה, יצאה מינה אפר וחזרה לחיים. זאת תחיית המתים במובן היותר מורגש, היותר ממשי למי שיודע לראות את המאורעות האלה. והנה, באותו זמן שבו בעצם האומה הייתה צריכה ללקק את פצעיה, נפער פצע עמוק בנפשו של ילד תמים, בן לאומה הגרמנית, גונטר גוטשלק, שאביו היה ממתנגדי המשטר הנאצי, ונשלח אל מותו בחזית הרוסית. אותו גונטר, שהיה אדם עם נפש דתית עמוקה מאוד, כשהתוודע אל מה שמסוגלת אומה נוצרית לעשות, וכאשר הבין שהשורשים של השנאה הזאת נעוצים בתוך הנצרות, הן הלותרנית, כשלותר קרא להשמדת היהודים, והן כשהבין שהנצרות לדורותיה מאז ראשיתה בעצם היא זו שהכינה את השואה, עבר משבר עמוק מאוד. וזאת משום שהוא סבר שהנצרות תלמד אותו אהבה, והוא הבין שהנצרות מלמדת שנאה. מאותה שעה הפסיק גונטר להיות נוצרי. אבל לא בגד כלל במסרי האהבה שהוא קלט מדמותו של ישו. והוא כל ימיו אמר במפורש שהוא חושב שעשו עוול לישו, שהפכו אותו למייסדה של הנצרות, כשהוא בעצמו לא התכוון מעולם לדבר הזה, כך שאפשר למצוא בכתביו של גינטר לפעמים איזה הערות של הערכה לישו בתור מי שלימד את האהבה שהיהדות מלמדת. כלומר, לא צריך לראות בגונטר חלילה מי שנאמן לנצרות, אלא דווקא מי שנאמן ליהדות, לא ייחס לישו שום אלוהות, שום משיחיות, שום נבואה, כי אם אהבה, והרי גם אנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואחד הדברים, ובעצם אפשר לומר שמאותה שעה, גינטר החליט שהוא מוסר את נפשו ואת נפש אוהביו וידידיו למען עם ישראל ולמען תורת משה. ואת זה הוא עשה בכל המפעלים הגדולים, כשהוא בא להפריח את השממה, כשהוא בא לטפל בילדים מתקשים ובנה בשבילם מוסד שלם, וכאשר הוא הפריח את הגבעות הטרשיות של ארץ ישראל, וכאשר הוא צירף אליו עוד כמה מחסידי אומות העולם, ודאג להפוך אנשים רבים להיות בני נוח, אוהבי ישראל, מאמינים בתורתו, ובשום פנים ואופן לא מאמינים יותר בנצרות. כשבעצם בזה גונטר קיים את דברי הנביא, והלכו אלייך שכוח בני מענייך. והנה, הדבר הזה היה בעצם הסתירה החיה, העובדתית, לכל המחשבות של מרנפתח האומר ישראל עבד, של סרטר האומר שהעם היהודי לא קיים, לטענות של ברגסון שהיהדות איננה אוניברסלית, וכן הלאה. יש אדם שהבין לאן מנשבת רוחה של ההיסטוריה. הוא לא התגייר. הוא גייר את כל ילדיו. גייר גם חברים שלו, כלומר, עודד אותם להתגייר. הוא עצמו לא רצה להתגייר, ופעם הוא הסביר לי בשיחה אישית, אני לא חושב שגרמני יכול להתגייר. נוסף על כך גם אמר לי, הרבה אנשים התגיירו בגללי, אבל אני לא מרוצה כי הם לא גרים רציניים. והייתי אומר שהמגמה של דביקות אלוהים שלו הביאה אותו להתפלל בכל מעמקי ליבו בכותל המערבי. בכותל המערבי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת דרך תפילתו של שלמה המלך, וגם אל הנוכרי אשר יבוא אליך מארץ רחוקה ובא אל הבית הזה למען שמך, ועשית ככל אשר יאמר אליך הנוכרי. אז אמר גונטר לקדוש ברוך הוא, הנה, אני הנוכרי הזה, אני הגעתי אל בית קודשך למען שמך, ואתה הבטחת שתעשה כל מה שאני מבקש. אז אני מבקש שתיתן לי את הכוח לברך את עמך. פעם שאלתי את גונטר, מה אתה וחבריך רוצים? אמר, מה? פשוט. נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. אז כך שאנחנו רואים בעקבות השואה, כיצד דווקא המעמד של עם ישראל הפך להיות משמעותי בעולם, ואיך שפתאום יש לנו מה לומר, אומות העולם מצפים מאיתנו שיהיה לנו מה לומר. אני זוכר שפעם הבן של גונטר, גרשון, בא אליי, אמר לי, אנחנו רוצים לקדם את הנושא של בני נוח. יש כמה בני נוח בגרמניה, יש בני נוח במגדל, אנחנו רוצים לקדם את זה. זאת הייתה הפעם הראשונה שאני שמעתי על יוזמה בפועל בארץ. וזה מהדברים שהביאו אותי בבוא הזמן גם להקים את ארגון ברית עולם, שמטרתו להפיץ את המסרים האוניברסליים של היהדות בקרב האומות ובקרב עם ישראל. כי היום אנחנו במצב שבו אנחנו לא צריכים לפנות אל הגויים, הגויים פונים אלינו. יש חידה ישראלית שמטרידה את העולם כולו. הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בעוינות כלפי העם היהודי וכלפי מדינת ישראל. הרבה פעמים זה בא על ידי מבוכה ותמיהה. וגם זה לפעמים בא לידי ביטוי באהדה, באהבה, בתמיכה. אנחנו צריכים להיות ערים לשינויים האלה. השינויים האלה הם בעצם פרי המפעל של שתי הדמויות הייצוגיות שאנחנו נפגשים איתם הערב. של מי שנרצח בשואה, ומי שלמד את הלקחים מן השואה, הוא בא לתמוך במדינה שבה חיים הצאצאים של רבי יצחק שלנו. הצאצאים שעכשיו ממלאים בחיים את העולם כולו. וכאן הייתי רוצה להתייחס ליחס בין שני התאריכים. תאריך רציחתו של רבי יצחק, י' בייר, ותאריך פטירתו של גונטר, זיכרונו לברכה, י' ז' בייר. י' בייר זה יום הלידה של מי שהביא את הקץ לגלות. הרצל, זכותו יגן עלינו. הרצל שנולד ביום נצח שבנצח. לפי הקבלה, מידת הנצח היא מידתו של משה. אם כן, נצח שבנצח זה משה שבמשה. משה הצליח את הגאולה הראשונה, אבל לא הביא את הגאולה האחרונה. מי שהביא את הגאולה האחרונה היה הרצל. מוצא חן בעינינו, לא מוצא חן בעינינו, מה זה משנה? שאלו אותי ברדיו, אבל איך אתה אומר את זה? הרי מגלגלים זכות על ידי זכאי. אמרתי, הנה, זה ההוכחה, שהוא היה זכאי. וי"ז באייר, יום פטירתו של גונטר, זה ערב הילולה דרבי שמעון בר יוחאי. ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה בי"ח. הערב לפניכם. ל"ג בעומר זה הדמות, זה מסביב לדמות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שקורא את הספר הגדול שבו הוא הדמות המרכזית, ספר הזוהר, רואה שספר הזוהר הוא כל כולו קינה על הגלות. גם רבי שמעון בר יוחאי, תחילת מפעלו זה דרך התנגדות לרומאים. דרך חכמי הקבלה נשמר החוט הלאומי בהיסטוריה. הרב צבי יהודה קוק תמיד היה רגיל לומר, שאצל בעלי הנסתר, החוש הלאומי יותר חזק, ולכן הרמב"ן שהיה מן המקובלים, הוא גדול המקובלים, הוא זה שכתב שיש מצווה של כיבוש ארץ ישראל. לעומת הרמב״ם שאצלו הדברים פחות ברורים, שייך לחכמי הפשט. והנה, בהקמת מדינת ישראל, במפעל שהחל בו הרצל, התחיל בעצם התיקון שרבי שמעון בר יוחאי ציפה לו. כלומר, המאוויים של רבי שמעון בר יוחאי באים לידי הגשמתם על ידי המפעל של הרצל. המאוויים של רבי יצחק גרוסברגר, שמסר את נפשו על קידוש השם במהלך ההיסטוריה, המאוויים האלה באים לידי השלמה על ידי ההכרה האוניברסלית של אומות העולם בעם ישראל, על ידי אנשים כאישיות הגדולה של גונטר. ואפשר לומר שכעת בשמיים, שני הגדולים האלה שהתאספנו לכבודם, נפגשים ורוקדים זה עם זה את ריקוד הגאולה השלמה. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים. אמן.
תודה רבה הרב על הדברים החמים שנבעו מעומק הלב, ובעזרת השם מצפים לישועה. עכשיו הרב דוב ביגון, הרמקול שלך פתוח, ואתה
אני רואה
מוזמן לשאת דברים. חבר.
אני רואה אותך, אני לא יודע אם אתה שומע אותי.
כולם שומעים אותך.
אתה שומע אותי?
כולם שומעים אותך, כן. הרב, כולם שומעים אותך, כן, בהחלט.
ביקש ממני ידידי יקר והחביב יצחק גולן, שאומר דברים מזכרם של הסבא יצחק בן יום טוב ליפמן, השם ינקום דמו, שנרצח בשואה, ויהודי, לא יהודי, גינטר גוטשלק, שהכרתי אותו, והכרתי גם את ילדיו, ש... למדו במכון מאיר, וביקש אומר כמה דברים, דברי תורה לעילוי נשמתם התורה. אז ברשותכם, הייתי רוצה, אנחנו עוסקים בדור הזה, בתקופה הזאת, אבל צריך לראות את התקופה והדור הזה, לראות את זה בהקשר לראייה, הייתי אומר, הכללית. כמו שנאמר כבר, מגיד מראשית אחרית. בשביל להבין את הדור, כמו שהרב ציודה זכר צדיק לברכה היה אומר, בינו שנות דור ודור. בשביל להבין את הדור, צריך לראות את כל הדורות. שנות דור ודור. ודור, כאילו הידיע הדור שלנו. על מנת להבין באיזה דור חיו שני היהודים, האנשים הצדיקים האלה, הרב יצחק, יום טוב וגינטר, כן, שניהם זיכרונם לברכה. אנחנו חיים בדור שאם נסתכל על כל הדורות, מראשית ועד אחרית, אנחנו חיים בדור של גאולה, אבל הגאולה הזאת היא לא מקרית, זהו תהליך צפוי מראש. כן, החז"ל אומרים, הגמרא מסכת סנהדרין, שהיסטוריה היא 6,000 שנה כנגד ששת ימי המעשה, מעשה בראשית. אנחנו נמצאים, הייתי אומר, באלף השישי, סוף האלף השישי, בתהליך מועץ לקראת האלף השביעי, שזאת היא בעצם כנגד יום השבת, זה עניין של הגאולה. אנחנו ברבע האחרון, לפני אותה אלף השביעי. הרבע הזה, האחרון, הוא לא רבע, רגע, הוא לא פשוט. זה כמו ערב שבת, בכל בית כמעט, יש מרוץ נגד הזמן, צריך להספיק, צריך... דור שלנו הוא דור של אונליין, הכל מהר, הכל במהירות. התהליכים מאוד מהירים, מאוד דרמטיים, כמו הקורונה שאנחנו נמצאים בתוכה. דברים מאוד דרמטיים, מאוד מחמות לא ש... היינו בדור קודם, דור המלחמה הראשונה, דור השנייה, וכל המלחמות שלנו כאן בארץ, וכל זה חלק מתהליך שיש לו ראשית, נגיד מראשית החיים. אבל בשביל מה היא המטרה? שהקדוש ברוך הוא ברא ובורא את העולם ועושה את כל מה שהוא עושה, מה היא המטרה בסופו של דבר? ואז נבין גם את הדור שלנו. המטרה היא כמובן שיתגלה כבוד השם בעולם, יתבע הקדוש ברוך הוא לשכן בתחתונים. דיינו, הוא רוצה להתגלות אלינו, אלינו, אל בני האדם ואל העולם כולו, דרכנו, דרך עם ישראל, בארץ ישראל כמובן. ואנחנו נמצאים בתהליך של קיבוץ גלויות. זהו השלב שבו עם ישראל מתקבץ למען להגשים את אותה מטרה שהקדוש ברוך הוא קבע בראשית הבריאה, גילוי כבודו, גילוי כבוד השם בעולם. התקופה הזאת היא תקופה לא פשוטה כמשל. לפני שהפרי הוא בשל, אז הוא בוסר. הוא עדיין לא מתוק. אבל זה בדיוק התקופה שלנו, שיש הרבה דברים שהם לא בשלמותם, ואנחנו צריכים לדעת לעכל את בדור הזה, את העובדה הזאת, ולדעת גם להתמודד בסבלנות, באמונה, עם כל הקשיים שהם מוכרחים, הם לא מקריים, שאנחנו, הדור שלנו נמצא בו, כולל הקשיים הכלליים, העולמיים והלאומיים והאישיים גם, אנחנו נמצאים בתוכו, כולל הקורונה, אם אפשר להכיל את הדבר הזה בתוך כל זה. אז אנחנו בדור של, יש לו את כל המורכבות והסיבוכים האופיינים לפני הופעה גדולה מאוד של כבוד השם בעולם, שהוא כנגד יום השבת. ברשותכם, הייתי רוצה להקריא כאן, ראיתי דברים שכתב הרב צבי ישראל טאו שליטה, בעניין הזה של התשובה בדור שלנו, איך לראות את התשובה, הדור שלנו, דור של תשובה, אבל איך לראות אותה בצורה נכונה, על מנת שנוכל לעבור את התקופה הזאת בצורה שנבין אותה לפחות, מה קורה בתהליך התשובה של כלל ישראל, ולא רק של כלל ישראל, אלא כלל העולם כולו, וכמובן כל אחד ואחד מאיתנו עובר תהליך של תשובה. אז אני רוצה לצטט כאן מתוך חוברת, אני מציג אותה כאן, נפלה לידי, חתני היקר, נתן לי את זה לפני, ממש מדברים, באמת, דברים חשובים ביותר, לגבי הבנת כל התהליכים של דורנו, כן, זה ליקוד של משיעורים, אני מקריא כאן מה שכותב, ומה שאומר יותר נכון, הרב טאו שליטה. תופעה זו של התעוררות לתשובה, שאינה מתממשת במילואה, כמו שאנחנו עדים, אנחנו בתהליך של תשובה, אבל לא במילואה. אנחנו מבקשים בתפילה שיבנו תשובה שלמה לפנינו, בשלמות, אבל עדיין לא הגענו לזה. בחיי הכלל, התופעה הזאת דומה לתופעה שקיימת גם בתשובת הפרט. ובמכון מראה אני רואה את זה ממש בחוש. אנשים שעוברים תהליך של תשובה זה תהליך מורכב. הוא לא בפעם אחת הכל, אלא זה תהליך שהוא מורכב עם הרגיעות וירידות וקשיים וסימוכים. לתשובה לפעמים נשנה הערה של תשובה, אך היא מלווה בעיכובים וחוסר יכולת לתקן ולהשלים את כל הדרוש, כך גם בכלל ישראל. ההתעוררות הלאומית היא הערה של תשובה. בעצם העובדה שקמה מדינת ישראל, בקיבוץ גלויות, זה תהליך של תשובה. תשובה לאומית, אבל גם תשובה עולמית. אף שכלפי חוץ היא אינה נראית כך, אמנם בתשובת הכלל מדובר על רצון פנימי, שאינו נקרא כלפי חוץ, כמו כל התהליך של התחייה. ואילו בתשובת הפרט מדובר על רצון גלוי, שיש לבעל תשובה, שיש לו קשיים במימוש את השאיפות שלו. תהליך כזה, בעם שלם הוא מורכב ומסובך לאין ארוך, אבל זה תהליך דומה לבעל תשובה שהם בתהליך מסתבך בתהליך התשובה שלו. לאחר ההשוואה צריך לשים לב לאופיו של כל נושא. אין זו הקבלה מלאה בין תשובת הפרט ותשובת הכלל, אך העיקרון הוא דומה. באה התעוררות ממקום גבוה, רוצים דברים גבוהים, אבל לא מגיעים אליהם. וישנם קשיים, חלקים שלמים שעוד לא מתאימים לגמרי לאותה הערה שאנחנו שואפים אליה, גם מבחינה אישית וגם מבחינה לאומית. דרך אגב, במכון מאיר אני רואה את זה ממש בחוש. לפעמים באים לחבר'ה, אומרים, תראה, באתי לכאן עם אורות גדולים, עכשיו אני במשבר גדול. אני אומר, אני מבסוט, אני שמח. שאלתי, למה? לשימן שאתה מתקדם. עובר משלב לשלב, כל מעבר משלב לשלב בתשובה, הוא כרוך בקשיים, דבר טבעי מאוד. העיקרון הזה שהתשובה תתחיל במעטה של חול, נלמד מלשון התורה, בפרשת ניצבים. שם נאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, ושם אתה עד השם אלוקיך. אילו בסיום פרשה נאמר, כי תשוב אל השם אלוקיך. בכל דבריך, בכל נפשך. אז כאן יש כאן, זה עד אל השם אלוקיך ואל השם אלוקיך. מדרגה ראשונה זה עד השם. מדרגה שנייה זה אל השם. בגמרא המסכת יום המבואר, שיש הבחנה בין עד, לשם לאל השם. עד השם הכוונה היא עד ולא עד בכלל, ואל השם הכוונה היא עד ועד בכלל. הכוונה הזאת תהיה גם בשערי תשובה לרבנו יונה, בהמשך להבחנה הזו מבואר בעקדת יצחק, גם בעולת ראייה, לנתיבות ישראל גם, שפרשה זו אינה חוזרת על אותם המאורעות, וגם אינה באה ללמדנו כמה אופנים שונים אפשריים של תשובה, אלא היא מתארת תהליך שיש בו שלבים שונים של תשובה. כמו שאנחנו אומרים, תשובה מהירה, ויש תשובה שהיא תשובה מהאהבה, תשובה מהאהבה זה אל, ועד זה תשובה מהירה. ההגדל בין תשובה מהירה לתשובה מהאהבה, שתשובה כדאי לי לחזור בתשובה, וכדאי לי, כן, בסך הכל, התארם על חשבונות. אלוקים עושה את האדם ישר, והתשובה מהאהבה, מסביר הרב נתן, מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה. אלא זאת היא האמת, ואני הולך עם האמת הזאת, בגלל שהיא האמת. כמו אברהם אבינו, שהוא הלך עם האמת שלו, למרות שהלמי שכתוצאה מזה, הוא שכן את חייו. או בעי תשובה אמיתיים וגדולים, שככה הם נוהגים, הם לא עושים חשבון מה יצא לי, אומרים, זאת תהיה האמת, ואנחנו הולכים מעל הסוף. אז זה התשובה מהרבה, זה גם שייך לדור, לא שייך רק לפרט, אלא גם לכלל, שיהיה בעזרת השם. הרב מבאר, כי בתחילה יש כאן תשובה עד השם, שתשובה מחמת עירה ונימוכה, בעקבות מלך שגזרותיו קשות כמה, כמו שחזר אומרים, והגזרות והצרות יביאו אותנו לברוח מהגלות ולשוב אל הארץ, זה מתקשר לשואה. השואה היא אירוע דרמטי וטרגי גדול, אבל גם בתוך כל האירוע הנורא הזה, תמון זרע חיובי, שהזעזוע הנורא הזה, הוא הביא אותנו 3 שנים אחרי תום השואה, הביא אותנו להקמת מדינת ישראל. אז זה הצי הירידה, שם התחילה העלייה מבחינה לאומית. אז זה לגבי השואה, זה תשובה מהירה, מתוך חוסר ברירה, מתוך זעזוע, מתוך קשיים. אבל זאת לא המטרה הסופית, המטרה הסופית היא להגיע לאותה תשובה של אברהם אבינו, שנאמר עליו, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. בתשובה של דוד המלך, ושישעיהו הנביא, כמו שאומר, כביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זאת היא כבר תשובה מאהבה. תשובה זו נקראת, התשובה מיראה עד השם. כלומר, עד ולא עד בכלל, כי היא עדיין במעטה של חול. ולאחר מכן, תבוא תשובה אל השם. לאחר שנחזור בתשובה מהירה, עקב הצרות, ואחרי שיתקיים בנו, ומל השם אלוקיך את לבבך, אז נהיה בעלי תשובה מדרגה אל השם אלוקיך. דהיינו תשובה מאהבה בקרה מלאה. על פי זה גם התעוררות של חול נשוב אל הארץ. את עוד שבא מדברים בשפת החול, זה התחלה, התחלה של תהליך. ומשם, ובשם מטרות של הצלה חומרית היא באה, אבל מתוך זה מסתתר גם המגמה של התשובה מאהבה. גם היא באמת תנועה של תשובה, ושיבה עד השם, ומתוכה תבוא השלמה, שהיא כי תשוב אל השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, זאת תהיה התשובה השלמה של האומה. אני רוצה לקשר את זה לשני האישים שאנחנו היום ביום הזיכרון אליהם. התשובה של יצחק בן יום טוב ליפמן, שהבנתי מדברי השם מקום דמו, מדברי יצחק יקירי, תשובה, הוא היה אדם אידיאליסט. הוא הביא את משפחתו כאן לארץ ישראל, וחזר אל הקהילה שלו, היה מנהיג של קהילה, אני הבנתי, ולא היה מוכן לטוש את הקהילה, למרות שהייתה לו אופציה כזאת, הייתה לו אפשרות כזאת. דיין הוא היה אדם אידיאליסט, אדם כללי, אדם שטובת הכלל לנגד עיניו, אפילו שהוא מסכן את חייו, אבל טובת הכלל לנגד עיניו. לא כל האדם זוכה למדרגה כזאת. זה מדרגה של תשובה מהאהבה. זאת היא נשמתו הטובה של יצחק בן יום טוב, השם ינקום דמו, וגם גינטר גוטשלק, הוא ממש היה אדם עם אידיאלים, האמין שעם ישראל הוא עם הנבחר, ורוצה להתחבר אליו, אבל הוא אומר, אני לא ראוי להתחבר אליו, אני רוצה להישאר מה שאני, אני מעריץ את העם היהודי. אמנם ילדיו באמת שבו ליהדות, ברור שהקימו משפחות לתפארת, אבל הוא עצמו, מתוך שהוא מכבד את העם היהודי, אני לא במדרגה הזאת. וכל זה מתוך שהוא נטש את המדינה שהוא חי בה, את גרמניה, ובא כאן לארץ להיות חלוץ, להתיישב, לעבוד בחקלאות, ולעשות מעשי חסד, כל זה מראה שהוא בעל תשובה מהאהבה. אז שתי הנשמות האלה מתחברות, כמו ששמעתי מקודם את הרב שרקי שליטה, הן מתחברות בשמיים, באותו אוצר נשמות, שבו באמת אותם בעלי תשובה מהאהבה, שכל עניינם רק לעשות טוב, להיטיב, ללכת לאור האמת, זה הייתה נשמתם. וזו זכותם, וזכותנו, הם מזכים אותנו שם בשמיים. יהי זכרם ברוך.
ישר כוח, ישר כוח גדול לרב.
נשמע, אני כאן בהזדמנות אותו כסף. אני רוצה למותר לברך.
כן, 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 בטח.
כן, רציתי לברך את כולנו, כל עם ישראל, כל העולם, שהמחלה הזאת תעבור מהר מאיתנו, ונחזור כולנו, כל אחד לביתו, לנחלתו, לעבודתו.
אמן, אמן.
ובמהרה בימינו, אמן, שנזכה לקדש שם שמיים, לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לרב זיגון שליטה, ובעזרת השם אני אומר לו הרבה פעמים שמיד אחרי הקורונה אני צריך לשלש את מכון מאיר. יבואו כל כך הרבה, ואני חושב גם מאומות העולם בעזרת השם. ערב מאוד מרגש.
תודה רבה לכם שזיכיתם.
כן. ערב מאוד מרגש, באמת החיבור הענק בין סבי השם יקום דמו שנרצח שם, לבין גינטר שנטש את הרוע וקידש שם שמיים. זה מבחינתי יצא דבר גדול, ואני מודה לכולם באמת שבאו, לרב שרקי על השיעור שלו, ולכל מי שטיפל בערב הזה.
תודה רבה, איציק, שלכולנו ערב טוב. והרבה בשורות טובות, ורפואה ובריאות שלמה. מה שאנחנו אומרים תמיד, קיץ בריא, פתאום קיבל משמעות שלמה גדולה, שיהיה באמת בריא הקיץ. משתמע כולם.
בעזרת השם, כולנו נהיה בריאים, שנראה את הגאולה בקרוב ממש.
אמן, אמן.
בשורות טובות, תודה.